אז כמו שהבטחנו כמה פעמים במהלך העונה וגם קיימנו, אנחנו נפגשים שוב עם ארז שץ, האיש של הבייסבול, האיש של הכושר הוטדוג, בשביל לסכם את עונת הבייסבול שהסתיימה לפני, מה זה כבר עבר זמן, היו לנו אירועים פה עוד מעט, מה, שבועיים או שלושה, כן?
שבועיים.
אשר יגורנו הגיע, כמו שנאמר, אשר יגורנו הגיע, הווילנס החדשים של עולם הבייסבול, של אולי עולם הספורט האמריקאי הפנימי, לא כזה שמדברים עליו בכל העולם, שוב נתנו לכולם בראש, למרות שנדמה היה בדרך שזה, אנחנו מדברים על היוסטון אסטרוס, זה באמת ככה מצטייר גם למי שממש עוקב?
תראה, אני אגיד את זה במשפט אחד, נכון לשנת 2022, ככל הנראה גם בשנת 2023, משחק הבייסבול מוגדר ככה, הבייסבול משחקים 9 אינינגס, והאסטרוס מנצחים בסוף.
זה נכון, אז אנחנו הולכים לדבר על בייסבול, ומי שרוצה לברוח עכשיו, זו ההזדמנות, אבל אני מטרה בכם, אני עוקב, יש לי טרקינג רציני מאוד אחרי כל מה שקורה, ואתם תקשיבו גם לבייסבול, ולא רק על פוליטיקה ישראלית. אז אני מזכיר לכם שאתם בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, וכאמור, האורח שלנו הוא ישראלי, שמרגיש שהוא חי בשבע שעות אחורה, מינימום שבע שעות אחורה, תלוי איפה משחקים, ארז שץ, שבייסבול זה פחות או יותר החיים שלו, חוץ מאשר שאר הדברים שהוא עושה, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, שאני מזכיר שהם מקליטים אלבום חדש, וגם ראיתי אותם לייב לפני כמה שבועות, אז נשמע את זה ונחזור לשיחה עם ארז. עוד רגע. אז כאמור, אנחנו מדברים על בייסבול, העונה הסתיימה, לפני שבועיים הוכתרה אלופת העולם, כי זה לא משנה אם יש בייסבול ביפן, או בקובה, או במקסיקו, או wherever, או בישראל, אלופת העולם, שזה אלופת ה-World Series, זה אמריקה, וככה זה נקבע, ושוב, בפעם השלישית, נדמה לי, בשבע, שמונה שנים האחרונות, משהו כזה,
לא,
יוסטון אסטרוס.
זאת האליפות השנייה שלהם.
השנייה בלבד?
בלבד. הראשונה הייתה ב-2019.
זה מרגיש כאילו הם כבר שולטים בענף.
עשינו איזה חישוב, מאז 2016, הם לא הגיעו פחות ממה שנקרא אליפות הליגה, ה-Championship Series. ארבע פעמים הם הגיעו ל-World Series, פעמיים הם ניצחו את ה-World Series. כולל אגב, הם פעמיים למעשה מ-2019, חוץ מהבליפ בעונת הקורונה, 2019, 21 ו-22, הם שמה, במושגים של בייסבול זה דיינסטי, לא יהיה לך, אתה יודע, כמו היאנקיז בשנות ה-30, 40, 50, קבוצות שיגיעו, שיקחו 10 אליפויות רצוף, כי יש פלייאוף הרבה יותר נרחב, אז במושגים הזה זה לגמרי דיינסטי, זה דומיניישן, זה דברים שאנחנו לא ראינו הרבה מאוד זמן, אני לא חושב שראיתי משהו כזה מאז שהיאנקיז של סוף שנות ה-90 ככה התפרקו.
כן, היאנקיז של ג'יטר ומריאנו וברני וויליאמס וכל החברה האלה, ג'ו טורי. בכל אופן, הסיפור הזה עם האסטרוס הוא קצת מוזר, כי מצד אחד זה קבוצה שלכאורה על פניו נראית קבוצה שבנויה הכי נכון שאפשר להוזל לדעת, המון אנליטיקס, המון מדע, המון בחירה של שחקנים שהם לאו דווקא כוכבים to begin with, ממש מגדלים אותם ומביאים את מי שצריך כמובן, ורלנדר שהוא גם מדבר על זה אחר כך על הזכיות של העונה, הוא שוב הפיצ'ר המצטיין של העונה באמריקן ליג, ובגלל אותו סיפור מ-2018,
17.
שנתפסו עם רמאות וחצי מהם הושעו לפחות המנהלים והמאמנים, מאז הם סוג של, כמו שהיאנקיז סנויים בכל מקום חוץ מאשר ביאנקי סטדיום, לפעמים גם שם צריך להגיד, אם הם מה שנקרא כשהם מסריחים, אז הקהל הניו יורקי לא חס עליהם, אבל היוסטון אסטרוס זה כבר נהיה וורלד ווייד, זאת אומרת כל מי שמתעניין בבייסבול, עוד פעם הרמאים ניצחו, ועוד פעם הם הרמאים מנצחים, זה קצת לא הוגן אני חושב.
לא, ואני אגיד לך יותר מזה, זה, לא רק שזה לא הוגן, היה טור בזמנו, נדמה לי שנה שעברה של ג'ואל שומאכר, ג'ואל שרמן מהניו יורק פוסט, שהוא אמר שם, הוא כתב כזה בהפוך על הפוך, הרעיון היה שהוא בא ואמר, כן, הם רמאים, הם רמאים, בוא נגיד ככה, דווקא עכברי הבייסבול כבר עברו הלאה. כלומר, אני, תראה, בגדול אם היית שואל אותי, הקבוצה הזאת הייתה צריכה להיזרק מהמפעל, אבל הליגה החליטה להדיח את מי שהדיחו, להשעות את מי שהשעו, לגמור את הקריירה של מי שגמרו, ומה לעשות, זה העונש שהם קיבלו, והם קיבלו אותו. עכשיו, מהקבוצה היא נשארו בערך 4 או 5 שחקנים ברמות שונות. המאמן הוחלף, הג'נרל מנג'ר הוחלף, שחקנים שהיו שם כבר פרשו, עברו קבוצות, זה לא אותה קבוצה, זאת אומרת, כן. זה אותו מועדון, והבעלים כמובן, שהטענה היא שמשם הכל התחיל, כן או לא, עדיין שם, אבל זה לא אותו מועדון. וגם צריך לציין שיש גבול כמה אפשר לרמות בבייסבול.
כלומר, אתה צריך להיות טוב, גם אם אתה יודע איזה פיץ'
יבוא,
אתה עדיין
כן.
צריך לדעת איך לחבוד אותו.
כמו שתראה, לצורך העניין, אני אגיד לך משהו, לא, כלומר, לא יודע איפה לתקוע את זה, אבל החזרה של ג'סטין ורלנדר, שלקח את הסייאנג, אין אף אחד ש... כמו ש... כשתפסו את שלומי לחיאני, אני לא חושב שהיה מישהו בבת ים שהיה מופתע מהעניין. כולם ידעו מה הולך שם. אז אין אף אחד שחושב שוורלנדר חזר, אחרי שנתיים שהוא היה נהדר ביכולת שלו מלפני 10 שנים, ברור לכולם ש...
יש פה התערבות, התערבות כימית מסוג כלשהו.
נכון. עדיין זה, אני יכול לעשות את אותו דבר, אני לא אהיה ג'סטין ורלנדר, כלומר, אתה עדיין צריך להיות עם הכישרון, והכישרון היה...
אמרו את זה המון על ברי בונד, שהוא השחקן הכי גדול, הכי בולט, מהערה, מהעידן ההוא, כמובן היה סוסה ומגווייר, אבל הם פחות או יותר נסלח להם, אחד נעלם בכלל, השני ניסה לחזור לליגה קצת, אצל ברי בונד זה נהיה קטן לכל החיים, כמעט כמו הפיט רוז עם ההימורים שכולם היום, שכולם עושים את זה, כולם עשו את זה. נקמנות בייסבולית קלאסית.
כן, עכשיו, עצם העובדה שיש לך היום משחקים שם, החבר'ה שבכלל לא היו... לא היו, אולי עברו דראפט או היו במיינורס לפני 3-4-5 שנים. הכוכב הגדול של הפלייאוף, הסיפור הגדול בעיניי של העונה הזאת, ג'רמי פניה, רוקי, הוא עלה בעונה
כן,
הזאת,
כן.
אין לו שום
ראיתי
יד
כמה קטעים שלו, הוא מדהים,
הזה.
פשוט מדהים.
כן, ויש להם שחקנים, אתה יודע, כמו אלכס ברגמן וחוזה אלטוב, ש... לא היו צריכים את כל השטויות האלה.
לא, צריך גם להגיד, במקרים האלה, כשזה לא שימוש פרטני של שחקנים ספציפיים בסטרואידים או במשפרי, איך שקוראים לזה, בכל החומרים שמזריקים לדם, החמצן או כדוריות, או מה שזה לא היה, EPO, נכון? זה כל הסימום הזה. אז הרמאויות הקבוצתיות, זה לא באחריות השחקנים, זאת אומרת, מישהו בא ואמר להם, אנחנו נגיד לכם איזה פיץ' יבוא, זאת אומרת, שחקן לא יגיד לא על דבר כזה, זה קצת...
לא.
אז זהו, האמת שהשחקנים לא נהיים שום.
ועדיין עם כל זה שאתה צריך, שאתה יודע, זה, תשמע, זה בונוס אדיר לדעת
איזה פיץ' יצריך. ברור, ברור, אבל איזה שחקנים
נכון לא. אתה עדיין צריך לחבוט בטון בול, וכמו ששנינו יודעים, זה הדבר הקשה ביותר בספורט.
To hit a round ball with a round bat.
בדיוק. הכוח של האסטרוס, ואתה אמרת את זה נכון, זה שילוב של שחקנים מכל, יש להם שמות גם בעונה הזאת, אחרי ההליכה של קוריאה, וזה גם עוד חלק מהעניין, שכל עונה גם הלך להם מי שהיה כביכול הסטאר הענק של הקבוצה.
דיברנו על זה שהם לא מעריכים חוזים אסטרונומיים, הם מגדלים חדשים.
נכון, וגם צריך להגיד, דיברנו על זה בשיחה הקודמת, שאז עוד היה הקבוצות הגדולות, עוד היו בסיפור.
דיברנו, כן, זה היה שיחת
טרומפליאוף. ויוסטון, נכון, עוד פעם, הם לא משוק קטן, כן, יוסטון, שום דבר בטקסס הוא לא קטן, אבל אף רשת תקשורת לא נמצאת ביוסטון.
אוקיי, אז דיברנו פעם קודמת לפני הפליאוף, ועברנו על הקבוצות, וואן בי וואן, כל הפייבוריטיות פשוט נשרו, חלק כמו הקבוצה שלך, ממש מוקדם.
אני אגיד לזכותי, אני אגיד תכף גם לחובתי, כן, אבל אני אגיד לזכותי, ההדחה של הדודג'רס ושל הברייבס כבר בדיוויז'ן סיריז, הם לא הגיעו לצ'אמפיונשיפ סיריז, אלא הגיעו סן דיאגו ופילדלפיה, אני ראיתי את זה קורה. אני ראיתי גם את העלייה של המץ עד הוולד סיריס, ולכן אני אומר, זה לא קרה.
אתה אמרת בתחילת העונה, או באמצע העונה, שהוולד סיריס יהיה סאבווי סיריס.
נכון, נכון. היאנקיז קצת הכזבו, יש... תראה, יש דיונים מפה ודודה חדשה, מן הסתם, כאילו, ינקיז, יש להם תקשורת, אז יש דיונים מפה ודודה חדשה, מה קרה שם, יש לי כמה רעיונות בזה, אבל בגדול, הקריסה של הדודג'רס והברייבס, הברייבס לדעתי יותר מהדודג'רס, אבל זה די לימד שבסופו של דבר, בייסבול, פלייאוף בייסבול, אין לו שום קשר לשום דבר שקרה במהלך העונה, זה אך ורק מי תופסת את היד החמה? מי, איזה שחקנים מצליחים להיכנס לפורמה?
שעד למשחק 3 בוורד סיריס, משחק 3 או 4, אני כבר לא זוכר, 3 נדמה לי.
משחק 4.
כן, זה נראה שהפיליז פשוט לא יכולים להפסיד בשום פנים ואופן, הם פשוט, הם היו בסטרים מטורף.
אחרי משחק 3, אני הייתי בדעה, ושאני אמרתי, תקשיבו, תצמדו למסך, זאת הולכת להיות סדרה של 7 משחקים, כל אחד מהם לפנתיאון, זה הולך להיות משהו קלאסי, ברמה של הסתרות הגדולות, ההיסטוריות של whatever, כל אחד אני יודע מה, 93, 86, 96, כל אחד בגישה שלו, זה ממש לא היה, כלומר, ממשחק 3 שהיה, שהפיליז היו ב-2-1, האסטרוז,
כאילו... קרסו, הם פשוט קרסו שם.
לגמרי, האסטרוס ניצחו אותם בנו היטר, שאין דברים כאלה בוורלד סיריס.
צריך להגיד נו היטר של כמה פיצ'רים, לא של אחד.
נכון, שזה אגב הגיוני, זה היה...
בפלייאוף.
דיברנו על מותו של הסטארטר.
כן, 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 בטח לא קומפליט גיימס וכאלה.
בדיוק, ומשחק 5 ו-6 היו כבר לפרוטוקול בלבד. היית ראית קבוצה קבויה, ראית, וצריך להגיד, הפיליז עם כל הכבוד.
הם לא היו אמורים להיות שם, צריך להגיד.
לא היו אמורים להיות שם, על הפיליז.
אני מאוד הופתעתי, אני לא...
מדברים על פיצ'ינג, היטינג ודיפנס.
אני אפילו לא שמתי לב, לא הבנתי איך הם בפלי אוף, כי לאורך העונה, הם גם פיתרו את המאמן שנחשב לפחות אז, עד אז, מאמן של ניצחונות, מאמן קשוח מאוד, שהגיע
מיינקיז.
ג'ירארדי, ג'ו ג'ירארדי, וחוץ מברייס הרפר, לא כל כך, שהיה MVP, ובא מוושינגטון וכו', לא, והוא היה פצוע חלק גדול מהעונה, שברו לו את
העבודה. הוא למעשה שיחק את כל העונה פצוע, בגלל זה הוא לא יכל לזרוק.
כן, הוא היה...
הוא היה פצוע מושבט גם מהעונה.
כן. אבל הוא חוות, בסוף הוא חוות, חוות יפה.
כן, 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 חוות חוות. דווקא הסיפור פה הוא מעניין, כי מצד אחד האסטרוז הגיעו כמובילי הליגה, כלומר הם לקחו את האמריקן ליג מבחינת הדירוג שלהם, הם היו מקום ראשון. מבחינת הצד השני, הפיליז היו אלה שנכנסו בזכות הפלייאוף החדש, הרחיבו את הפלייאוף, הכניסו עוד שתי קבוצות, העוד שתי קבוצות, היו בעצם הפאדרס והפיליז, שהם שתי אלה שכמעט אחת מהם הייתה, זאת אומרת, זה היה סיפור, מצד אחד היה לך את האסטרוס והיאנקיז, מקום ראשון בשני בליגה, מצד שני היה לך את הפאדרס והפיליז, מקום 5-6 בליגה, שעונה קודמת לא היו נכנסות.
שזה יפה, שזה יפה, וזה קורה כמעט אך ורק בבייסבול, כי אולי גם בפוטבול, כי זה משחק אחד תמיד שקורה.
כן, נכון, בפוטבול זה קורה כי...
ב-NBA זה נדיר ביותר, כמעט לא קורה שקבוצות שמתחת למקום הרביעי לא יכול לפעויות כמעט אף פעם, זה נדיר ביותר, מה שנקרא home court advantage, אם אין לך אותו מההתחלה, למרות שזה סתם, כי אין היום יתרון ביטיות אמיתי כמעט בשום מקום, אבל נניח לעניין הזה כרגע. אז... תשמע, מעניין, מעניין, בוא נדבר רגע על השתיים שהיו מאוד בולטות, כי הזכרת את הדודג'רס, שוב, הם ניצחו בעונת הקורונה, הם לקחו את האליפות,
כן.
אתה שמת איזשהו אסטריק, איזושהי כוכבית על האליפות הזאת, היו פחות משחקים, כן קהל, לא קהל, כל מיני הנחות כאלה, ואגב, אז היה הניסיון הראשון שגם שתי הליגות משחקים עם DH, שזה התנסות חדשה,
נכון,
שזה
נכון.
לקח מהמאמנים של הנשיונל ליג, את אחד, בדרך כלל הם היו בדיסנבג' בגלל שאין להם DH, אבל זה אפשר להם המון דאבל סוויצ'ינג וכל מיני תרגילים אחרים, כן. אבל זה באמת כבר לאכברים. זה יותר מסובך.
מבחינתי, זה הכאב הכי גדול, אם כי עוד פעם, אני רואה את היתרונות של זה, אין מה להגיד, אתה רואה את ה...
כן, לא צריך לשמור על הפיצ'רים, אין סיבה שפיצ'ר בעידן המודרני.
ופתאום אתה יכול להחזיק בסגל 10, אתה בעצם מחזיק סגל של 10, הרכב של 10 במקום 9.
גם זה, וגם אתה מאפשר לחובטים גדולים שפשוט כבר לא יכולים לרוץ, כמו אלברט פוהולס, כמו בזמנו ברי בונדס, אם זה היה אפשרי, להעריך את הקריירה ולהגיע לסיגרון.
קורס היה בארץ, שביקר בארץ ועשה קצת קורס סדנה, נלסון קרוז, כבר כמה שנים.
טוב, הוא חי על זה כבר שנים על שנים. טוב, יש כאלה שעשו מזה קריירה נטו. דיוויד אורטיז, רוב הקריירה שלו היה כזה, אדגר מרטינז, נו, בסיאטל, שזה מה שהוא עשה כמעט כל הקריירה.
כן, ג'יי די דייוויס, ג'יי די מרטינז,
שעכשיו הוא בבוסטון, כן.
ואפילו היאנקיז ככה מצאו מה לעשות עם ג'אן קרלו סטנטון, שהוא חובט בחסד עליון.
שחזר לא רע בעונה האחרונה לאוטפילד.
כן, זה נורא יצחיק, זה כאילו שהביאו כל מיני ילדים לאוטפילד, וסטנטון התחיל להבין שצריך להתחיל לרוץ קצת.
גם זה, וגם העובדה שהצליחו לשים את ג'אג' ונדבר עליו בסנטרפילד, שזה היה אנהרדוף, זה מבחינת הגודל שלו לחסות את השטח בסנטרפילד, זה בדרך כלל שחקנים הרבה יותר קטנים ומהירים.
נכון.
זה מוזר, אבל באמת נניח לזה כרגע. עדיין, שתי הקבוצות שעשו הכי הרבה רעש לאורך העונה, כמובן, המקום המרכזי, ניו יורק, מה שאם עשית את זה שם, עשית את זה בכל מקום, כל הסיפורים הידועים. אתה כמובן מצאי, כן, אוהד שרוף של הניו יורק מץ, ונתנו עונה מדהימה והכל, והיאנקיז, אני זוכר גם שיחות עם אנשים אחרים והכל, כמה שהם בהתחלה היו unbeatable, הם פשוט רצו קדימה, והיה להם כמות ניצחון, ואחר כך היה להם סלאמפ נוראי מיד אחרי האולסטאר, וכל הזמן אמרו, המאמן שלהם, אירון בון, כמה שהוא היה פרשן נהדר, וכמה שהוא זכור עם החבטה ההיא שהעיפה את בוסטון.
זה מזכיר לי את הגול שהבקיע דיוויד פלאט במונדיאל ההוא. בן אדם
שפעלו... פעולה אחת גדולה שזוכרים אחר כל אחר.
קריירה שלמה מאלמנט אחד.
כן, אבל אירון בון צריך להגיד, הוא אחד משושלת מאוד ארוכה של זה, סבא ואבא ואחים ו... הוא לא היה שחקן בולד במיוחד.
לא, הוא היה שחקן...
בסינסינטי רוב הקריירה.
להיות מנג'ר בבייסבול זה תמיד היה thankless job, אבל היום עוד יותר יושב עליך הבוס שלך, שהוא הג'נרל מנג'ר, והוא מחזיק צבא של אנליטיקס, והוא אומר לך, תעשה ככה ותעשה ככה, תלך לפה ותלך לשם, כאילו או שאתה מקבל, או שאתה, ואם אתה לא מקבל, אז יש סיכוי טוב שישלחו אותך הביתה.
גם זה, וגם פילוסופיה, זאת אומרת, זה לא רק אנליטיקס,
כן.
ראינו את זה במאניבול,
נכון.
בספר, בסרט של מייקל לואיס, שגם כן. יש פה עקרונות, שהם לפעמים מסתדרים עם האנליטיקס, לפעמים הם עקשנות. לא,
נכון.
וגם כסף, גם כסף. כן. הסיפור, נדבר עוד מעט על כל הקטע הזה של הפרי אג'נסי ו... בכסף הגדול, אבל בכל אופן, אנשים אמרו, אירון בון הוא בסדר בשביל עונה רגילה, זה כבר עונה שלישית רביעית שהוא מאמן שם, זה לא עובד בפלייאוף, ועד עכשיו, הצלחה מלאה, זה לא עובד לו בפלייאוף.
כן, אבל אני עוד פעם אומר, אני בדיוק התחלתי וציינתי שהפלייאוף הוא... תשמע, אני קשה לי לבוא ולהגיד, אומרים לי מאמן של אוקטובר, לא מאמן של אוקטובר, אירון... בון עושה את אותם טעויות גם ביולי, הוא עושה את אותם החלטות.
אתה יכול להפסיד ביולי החלטות. ולא יקרה כלום.
בדיוק, זה ההבדל היחיד. כלומר, הוא עושה את אותם דברים, עצם העובדה שהיאנקיז כבר כמה עונות, עולים ויורדים כמו, אני לא יודע מה, ה-IKG של האוהדים שלהם, מנצחים 11 רצוף ומפסידים 10 רצוף, לוקחים בדרך להוציא 125 ניצחונות בעונה,
ומפסידים
לכל דבר שזז. העונה הקודמת הם הגיעו דרך הווילד קארד, אחרי שהם היו כבר הובילו. העונה הזאת, הם כבר היו, הם היו רחוק מכולם.
דיברנו על זה שהקריסה, שעשויה עלולה להיות קריסה מונומנטלית, ובסוף הם איכשהו...
הוא לא מאמן טוב, הוא מאמן גרוע, אפילו הייתי אומר. עכשיו תראה, אתה יכול להיות מאמן סביר ולהצליח, אפשר להגיד משהו לגבי דסטי בייקר, המאמן של אסטרוס, הוא לא גאון בייסבול, הוא מאמן
לא,
טוב.
אבל, אבל הוא איש בייסבול. זה, 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 נכון, זה איש נכון. בייסבול כמו שפעם היו אנשי בייסבול.
נכון.
ולא שאני גדלתי על הדבר הזה, אבל אתה רואה...
נכון,
את...
אתה יכול,
הוא
אבל
חצוב,
אתה יכול...
הוא חצוב בייסבול.
כן, אבל זה העניין, אתה יכול להיות... אתה לא חייב להיות גאון גדול, אתה לא חייב להיות מבריק, אבל אתה... ולינקיז יש חומר שחקנים, הלוואי על כולנו, תשמע, יש להם... אתה עולה אחד, יורא, אתה מצליח לפסול את זה, עוד זה מדבר ובא זה, ואתה רואה מאחורנית מתחמם לך.
הם אף פעם לא התביישו להביא את הכוכבים שהיו צריכים.
כן, זה רוסטר שהוא מטורף, זה רוסטר מפחיד, הם עשו החלטות מאוד מאוד טובות, יש להם מאמן גרוע, והמאמן גרוע הזה גורם לכך שכשהם קורסים, אין מי שירים את הספינה עד שהיא מתאזנת, ותוצאה היא שכשהם עולו מול קליבלנד, שהם היו אמורים, בגדול לנצח לפחות, הם היו אומרים לנצח אותם לוגית סוויפ, אבל זה היה אמור להיות הרבה יותר קל, הם ירקו דם נגד קבוצה מאוד מאוד חלשה, עם הרבה אנרגיה והרבה...
יש היסטוריה עקובה בין קליבלנד, אתה זוכר את המשחק הברחשים של ג'ובה צ'מברליין, או איך קרוב? מה? יש כמה קטעים בהתמודדויות בין קליבלנד.
כל הקליבלנד או האיו ריבר עלה שם, הג'וקים
עלו. זה היה משהו, הוא לא היה מסוגל לראות בעיניים, זה היה לו מענן שחור על הבגדים, זה היה מחזה. לא יודע איך המשיכו לשחק בדרך הזאת.
אני לא זוכר, נדמה לי שהם אמרו משהו שרצו להפסיק, והוא לא הבין מה שהם אומרים.
אני לא יודע, טוב, הוא לא היה העיפרון הכי מחודד, אבל...
היאנקיז, ותשמע, הבעיה העיקרית של... העניין הוא שבון עושה את מה שהבוס אומר לו. אז למה שהבוס יחליף אותו?
גם זה המכה. וגם הבעלים, בניגוד, אתה יודע, כולם מדברים על ה...
על הסטיינברנר.
ג'ורג', כן, סטיינברנר, הזה, אבל הוא כבר מת, והוא באמת אהב את הקבוצה, אהד את הקבוצה, היה משוגע לגמרי, אבל, ועשה שטויות, אבל עדיין זה היה... והבן שהיום הוא הבעלים, כמו במידה רבה כמו דובלן ב-MSG עם הניקס.
כן.
ביזנס, זה הקבוצה, יש טענה שהקבוצה לא כל כך מעניינת אותו. ויכול להיות שגם קשמן שכבר מנהל את הקבוצה הזאת המון המון שנים, קצת איבד את
קשמן כבר מנהל אותה יותר מדי, זה נכון. אבל כן, זה הפחד הגדול, תשמע, אוהדי ניקס, סליחה, אוהדי ינקיז.
ינקיז, כן.
קודם כל, הם, עכשיו יש להם פעמיים, כי טוב, כאילו, מצד אחד, הפחד הגדול כבר הרבה מאוד שנים, שהם כבר 13, מאז 2009, הם לא עלו לוורלד סיריז. זה מספרים שהם לא זוכרים כבר מאז שנות ה-80.
אבל הבייסבול השתנה, אתה יודע.
בסדר, עדיין. והפחד שלהם הוא שכן, תשמע, ה-Yankee Stadium ימשיך להיות מלא במשחקים הגדולים.
הכסף ימשיך... מה אכפת?
תשמע, אנשים בארץ קונים קובעים של, עם הלוגו של היין. הם לא צריכים את האליפות הזאת. להפך, מה הם עכשיו יתחיל לשלם יביס? עכשיו, למשל, אם עכשיו הוא צריך להחתים את ג'אג' בסכום שיגרום...
תכף נדבר על הסיפור הגדול של
החורג. העניין הוא שכאילו להשקיע כסף, זה לא רק להשקיע כסף, גם יש לך מס מותרות ומס רכוש.
לא, זה לא רק להשקיע כסף, זה לדעת איך לחלק את ההוגה הזאת, לא משנה איזה גודל היא, שזה דבר נורא מסובך, וגם השאלה גם, אתה יודע, לכמה זמן ומה נשאר מאותו שחקן שאתה שם עליו את הכסף הגדול, כי זה תמיד הרי מגיע בשלב כזה של הקריירה, שאתה לא יודע כמה באמת נשאר, מה שנקרא,
בטנק. דווקא השאלה שאותי יותר מעניינת, זה מה קורה עם הדודג'רס, כי הדודג'רס, משקיעים את הכסף, מחלקים אותו יפה, הפיות שלהם הם בול, הבחירות שלהם נהדרות, הרוקיס שלהם אחד אחד, ואז הם לוקחים 105, 6, 7, 8 משחקים, ולא מגיעים לשום מקום. אלו, וזה לא רק, נכון, הייתה חוץ מהקורונה, הם לא מגיעים, וזו השאלה שהם מאוד...
תראה, הם הגיעו לוורלד סיריז, הם פשוט הפסידו. זה לא שהם לא הגיעו, הם הגיעו. אבל...
העונה הזאת הם לא הגיעו אפילו.
לא העונה הזאת, זה בעונות קודמות.
שתי עונות, תראה, הם לא הגיעו שתי עונות, אבל זה השאלה. עכשיו, יכול מאוד להיות שזה פשוט כמו שאני אומר, אין מה לעשות, אבל נורא מוזר שקבוצה כמו הדודג'רס לא מצליחה לחבר את השני משחקים לאליפות.
אבל אתה יודע, אתה אמרת את זה בעצמך, יש אלופה אחת בשנה, ולהגיע לוורלד סיריז זה זכייה, זה זכייה בפרס שהוא לא הפרס הגדול, אבל זה פרס גדול. אומרת, זה, אתה חוגג עלייה לוורד סיריס, כמעט כמו שבמקומות אחרים חוגגים טראבל, מה שקראו פעם, אליפות גביע ושאני יודע מה, גביע טוטו, ובאמת, נו, 30 קבוצות, ובייסבול זה משחק סטריקי מאוד, עם הרבה מאוד מזל, פציעות משחקות תפקיד מטורף בסיפור הזה, ומזל, מזל, אני לא יודע, זה נראה תמיד כמו מזל, והמזל לא הלך עם הקבוצה שלך, צריך להגיד.
החלטים, זה מישהו אמר, זה רצף של הטלות מטבע שאנחנו תופרים מסביב הנרטיב. הבעיה של הדודג'ר זה שיש להם, שהם מסתכלים מזרחה במקרה שלהם, והם רואים את האסטרוס, והם אומרים לעצמם כאילו, אוקיי, אם הם יכולים, למה אנחנו לא יכולים? ואז אתה יכול לבוא ולהגיד עד מחר שזה אמרנו וזה ככה, ולך תדע ופה ושם, ואומרים, אוקיי, אז איך אתה מסביר את זה שהם כאילו, כל, שהם כאילו הגיעו 4 פעמים לוורד סיריס ולקחו 2? והיו רחוקים. אם סטרסבורג לא היה מתעלה על עצמו, הם היו לוקחים גם 3.
כן, נגד וושינגטון. אתה יודע את התשובות יותר טוב ממני, זה נורא נורא מסובך.
אני נותן לך את הסיפור, לא, התשובות הן, תשמע.
איך אמר שפיגלר, השפיץ של הנהל.
לגמרי, 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 לגמרי. זה בגלל זה, תשמע, בגלל זה אני עם כל ה... עם כל הכאב על מה שקרה, אני מסתכל על העונה שהייתה אחת העונה של המץ, שהייתה אחת העונות המדהימות שאני חוויתי ב-20 משהו שנה שאני עוקב אחריהם, כמעט 25 עוד מעט, אוי ואבוי. ואתה יודע, ופחות מסתכל על זה שהם הודחו ב3 משחקים.
תראה, יש תמיד את הטענה הזאת שבכל רגע נתון כנראה שמתקיים משחק בייסבול שלעולם תיאורטית לא יסתיים, הרי... צריך להגיע ל... צריך, אתה יודע, צריך... אין שעון. ובמידה רבה, אין דבר כזה שעונה מסתיימת ועונה מתחילה, עונה מסתיימת ועונה מתחילה. זה רצף אחד של כמה, כבר 150 שנה. וצריך להבין, נכון, יש בסוף פרסים והכל, אבל המכונה ממשיכה להתנהל וממשיכה להתנהל, וכל ערב יש משחק חדש, ואתה יודע, אתה יודע, לך אני לא רוצה לספר את זה, אני עכשיו מדבר גם אל עצמי וגם אל... 2-3 מאזינים שעוד נשארו איתנו, כי אנשים לא, מי שלא טיפה התחבר לבייסבול, ואני מודה שאני, זה און אנוף כזה, אני לא יושב ואור, אבל אני מכיר את ההוויה, כל הזמן, אתה יודע, כמעט בכל ענף ספורט אחר זה תמיד win or lose, זה תמיד מאוד מאוד חד, עכשיו אנחנו הולכים למונדיאל, שזה גם, אתה יודע, דבר שלא נשמע בכלל בספורט אמריקאי, חוץ מאשר במקרים מאוד נדירים, כמו טקו, בכלל, אתה יודע, או 0-0, מה זה? זאת אומרת, לגמור משחק של שעות על שעות, 0-0, אבל זה באמת דיון אחר. אבל בייסבול הוא משהו שיש בו המשכיות שאין לה, היא לא באמת עוצרת, עם אליפות או בלי אליפות.
נכון, מישהו אמר פעם שכל שחקן שעולה לחבוט, עולה לחבוט מול הקבוצה, היריבה ומול ההיסטוריה.
מול ההיסטוריה, כל דבר שקורה בבייסבול
זה מול ההיסטוריה. כל פעם אתה חושב על זה, כל דבר, כל חוותה, כל אירוע יכול, יש לו השלכות והיסטוריות.
You can never be sure that, no, you can be sure that you will see something that no one seen before.
גם.
כמעט בכל מהלך בבייסבול. זה באמת המון המון אופציות שקשה לתאר בכלל עד כמה זה מסובך.
כן, זה ממש מדהים. כל פעם מתחילים להגיד מה היה עכשיו. נולן ארנדו לקח גולדגלב עשירי ברציפות, מסתבר שזה הפעם השנייה בהיסטוריה, ששחקן לוקח את 10 הגולדגלב הראשונות, אני חושב, או הראשונה.
אתה יודע מי מחזיק בסיד דווקא? מכל? זאת אומרת, לא יודע אם זה רצף והכל, אבל מתי שהוא שמעתי את זה, גרג מדוקס. גרג מדוקס בתור פיצ'ר,
כן.
כי זה בנשן הליג, באטלנטה, לקח לדעתי משהו בו 12-13
לא, השיא של כל, הוא לקח כן, משהו כמו... זה
מטורף הדבר הזה.
לא, השיא זה... כן, כי הוא היה...
כי הוא היה, כי הוא גם חבל.
זה...
לא, זה דברים שאתה בכלל לא מעלה על דעתך, מה לפיצ'ר ולכפת זהב?
כן, תשמע, זה כמו... יש... לך כל מיני, זה כמו שזק ריינקי היו נותנים, היה אומר, תשמע, אתה יכול לשים אותי שישי, כאילו, עם כל, טוב, אני לא מדבר על אותני.
לא, זה באמת,
זה באמת. אבל יש תכף אולי שווה להגיד מילה על אותני.
בטח, בטח, זה גם אגב פרי אג'נט, שאולי ייקח עוד שנה ריסטריטי, זאת אומרת הוא מוגן עדיין.
כן, הוא מוגן, אבל יש דיבורים על טרייד.
ינקיז, ינקיז, איך לא ינקיז? ינקיז או בוסטון לדעתי, אבל לא משנה. טוב, רק בוא נעבור מהר על הזוכים של העונה. זאת אומרת, אסטרוס לקחו, הבנו, הם היו הכי טובים. אלטובה וברגמן, ואיך קוראים לה, תזכיר לי את הכוכב הגדול.
ג'רמי פניה.
לא, פניה כן, אבל יש עוד...
יורדן אלוורז.
אלוורז. שגם אמרו, מתי הוא מגיע? בום, טרח, הנה, טרי...
הוא פתח וסיים. הוא פתח את העונה, את הוולצה, את הפלייאוף, וסיים את הפלייאוף.
כן, כן. אגב, יש להם שם, אתה יודע, קרלוס בלטרן עשה את השם שלו הגדול עם כמות הומרן מטורפים, הם לא ניצחו אז, אבל, ואז קיבל חוזה מטורף במץ, אחרי כל הסיפור הזה. אז ה-MVP זה כצפוי, אירון ג'אג', למרות שאמרו שהוא אולי אותני, אבל אחר כך אמרו לא, לא.
באופן, לא, העניין הוא כזה, המספרים של
אירון... באמריקן ליג אני רק אומר.
כן, האמריקן ליג זה אירון ג'אג', במהלך העונה כשהנתונים של אירון ג'אג' התחילו להתחבר, ובטח בחודשיים האחרונים, הטענה היחידה שהייתה, ואני אמרתי את זה אני חושב, שאתה אומר, תקשיב, אם אתה טוען שהיכולת של אותני כפיצ'ר והיטר, שזה באמת, זה לא יוניקורן, זה כאילו...
לא קורה כבר היום, אין דבר.
יוניקורן סגול עם כנפיים ובודות ניאון, אם אתה טוען שזה הופך אותו למוס ווליובל פלייר, שזה אגב פייר לחלוטין,
כן.
אז פשוט אין מה לחלק את הפרס יותר. כאילו כל עוד אותני משחק, זה הפרס שלו. מצד שני, אם אתה מסתכל על נתונים סטטיסטיים ועל יכולת ועל דברים, אז אין מצב שג'אג' לא מקבל, מכיוון שהמספרים של ג'אג' היו כל כך טובים, איך שלא הייתם, האנשים נשבו, הסתכלו על כל מיני נתונים, ובו, פעם האחרונה שמישהו היה בהפרש כזה משאר הליגה, כולה, זה היה בייב רות בשנות ה-20 של המאה, בדיוק לפני 100 שנה.
והמצחיק הוא שבייב רות היה two-way player כמו אותני.
זה נכון.
ואותני שבר את כל השיאים המשולבים של פיצ'ינג ואיטינג של בייב רות מלפני 80 שנה.
אבל אותני לא היה, גם עם כל המספרים המשוקללים, הוא לא היה בהפרש כזה גדול, משחקנים אחרים.
לא, זה פשוט הייחודיות והדבר הזה שכבר לא רואים יותר עשרות, לא רואים בכלל, לא רואים בליגה הזאת.
זה שילוב של הכל. תשמע, אפילו העניין הזה, ואני יודע שאני הבנתי מאוהדים של היאנקיז, שהיה הרבה כיסוי, זאת אומרת, זה שאירון ג'אג' שיחק סנטרפילד, הוא לא שיחק סנטרפילד קלאסי, זה שדרץ
לך לכל כיוונים.
כן, עזרו לו, והיה מין הסכמה שבשתיקה שאתה לא משתתח ואתה לא מתמרח.
אתה לא מסכן שחקן כזה בשביל איזה בול, אתה יודע, בשביל איזה כדור שיהיה סינגל, זה טיפשי.
ועדיין אתה מסתכל על המספרים שלו.
הוא לא רע בהגנה, גם ברוב...
ההגנה שלו הייתה נהדרת.
הוא משחק ברייטפילד כמעט תמיד, והוא מגיע לכדורים, צריך להגיד גם את זה, בגלל הגובה שלו, והיכולת האתלטית שלו, הוא מגיע לכדורים ש... אצל הרבה מאוד שחקנים אחרים היו
מחוץ למחוץ. תשמע, מבחינתי ההישג הכי מדהים שלו זה שהוא היה מרחק של כמה נקודות רחוק ממה שנקרא טריפל קראם. עכשיו, טריפל קראם זה העניין של ממוצע חבטות, RBIs והום ראנס. בימינו, המושג הזה הוא כמעט כאילו בבחינת, אתה לא תראה דבר כזה, מכיוון שכל הרעיון שבגלל שמשחקים היום על הום ראנס, אז השחקנים היום אין להם שום
דבר להתפסל
ולהתפסל, והממוצע חבטות שלהם יורד, בגלל זה יש לך את אלה של קונטקט ואלה של פאוור, והשניים לא ייפגשו. הרעיון הזה שיש לך מישהו שמסוגל לייצר גם ממוצע חבטות גבוה, גם להגיע לכמות של 62 הום ראנס, שזה מספרים שלא נתפסים, כאילו, זה היה חוויה של פעם בדור אירוע כזה, שזה אגב די ברור שזו השאלה הגדולה, האם זה יכול לחזור, האם הוא יכול לשחזר, צריך לזכור שהעונה שעברה הוא היה ביכולת כזאת שהקבוצה שלו הציעה לו חוזה קצת פושטי, הוא אמר להם, לא, 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 אני אתן עונת חוזה ותראו על מה אנחנו
מדברים. He bet on himself, מה שנקרא.
הצד השני זה היה גולדשמיד, שפשוט היה, מצטבר, היה השחקן הכי טוב, ונחמד שגם בגילו המתקדם הוא עדיין מפגיז ככה.
אוקיי, אז אנחנו, זה ג'אג' וגולדשמיד, מאמני העונה, המאמן שלך, שאנחנו יודעים שהוא עשה עבודה מדהימה, דיברנו עליו.
מדהים, הגיע, הגיע.
בקשוטר, שנדמה לי שהוא לא לקח את אליפות. נדמה לי שמאמן שהביא הכי הרבה קבוצות, וזה שבא אחריו לקח את אליפות, אז חכה, בוא נראה מי יהיה המאמן הבא של המאמץ.
תשמע, בינתיים הוא לקח מאמן העונה עם חמש קבוצות שונות, או עם ארבע קבוצות שונות, הוא... תשמע, הוא עשה, זה פשוט, אני הגיע לו לגמרי, אתה רואה...
איש בייסבול.
לגמרי, פתאום אתה רואה...
אישיות, פשוט אישיות.
אתה רואה איך הקבוצה פתאום, גם את חבר'ה הצעירים, גם הזה, הכל נהיה מסודר, הכל נהיה יפה, זה באמת חיים יפים. בצד השני, אם כבר דיברנו על קליבלנד, טרי פרנקונה.
כן, גם אחד שכן
הגיע. גם הוא לא שכח כמה דברים בבייסבול אחרי ש...
וגם היה חולה, אם אני הבנתי...
כן, בעונה הקודמת הוא פרש בגלל מחלה, וחשבו שהוא סיים את הסיפור, אבל הוא חזר.
כן.
ותשמע, מה שהוא עושה שם עם החבורת ילדים האלה שיש...
אגב, הוא עושה שם מה שעשה עם בוסטון, באליפות ההיסטורית אחרי... הוא זה ששבר את הקללה, צריך להגיד, ב-2004.
הוא ותאו אפסטיין ועוד כמה
שנה. הוא היה מאמן שם, כן?
נכון, אבל מה שהוא עושה שם בקליבלנד, תשמע, אני לא רואה אמריקן ליג בעונה הבאה כנראה קצת יותר, אבל כשאני רואה אותם, קליבלנד הם מאוד כיפים. זה בייסבול ישן, של קונטקט, של ערוץ, של... אנרגיה, אתה יודע, בייסבול הכיפי, כזה שאנחנו נראים לראות הרבה בעולם.
כן, כן, בכלל כל האזור ההוא, דיברנו על סנט לואיס, דיברנו על סינסינטי קצת בצד, אבל הקבוצות הקלאסיות של המיד ווסט, הקבוצות של איך הם קוראים לזה, רד נק מצד אחד והארד נוז בצד השני, זאת אומרת, אנשים שעובדים קשה בשבילה, זה לא הנוצצים של היאנקיס וכו'. זה אחרת שם.
הסייאנג היה באמת ג'סטין ורלנדר, לא הייתה, אף לא חשבו, מאז שהוא היה לו ירח הכי נמוך, ובאמת נתן עונה שמזכירה את ג'סטין ורלנדר שלפני 10 שנים, ואליפות, ולקח ניצחון בוורלד סיריז שהוא לא עשה.
כן, למרות שאת הבחירות, אם אני זוכר.
לא, הבחירות לא קשורות.
הבחירות נחתכות ביום האחרון של העונה.
הבחירות, אתה לא אמור להסתכל
עליו. לא, הם פשוט לא...
אבל עדיין, אני, מבחינת מישהו כמו ג'סטין ורלנדר, שאתה שואל כבר מה נותר לו להשיג בחייו, אז לרשום ניצחון בוורלד
סיריז. אז הוא עשה את זה, שזה היה אירוע היסטורי.
כן. בצד השני,
אגב, הוא היה אפס, כמה? אפס משש?
אפס משש, אני חושב, או אפס מחמש, או משהו.
זה באמת מוזר ביותר.
מה לעשות?
כבר נכנסת מתחת לאור, אתה יודע.
אתה יודע, אם אמרנו בילי בין, אז אני אף פעם לא, כשהייתי ילד לא הבנתי למה הפיצ'ר מקבל את הווין, ושמחתי, ואז כל הליגה התיישרה לפי מה שאני אמרתי.
טוב, היום זה, כל הווינס האלה היום הם לגמרי...
כן, אבל עדיין,
לגמרי מובטים, לא, כי שחקנים לא מגיעים לקוליפיינג של הדבר הזה, כי הם כמעט 5 אינינגים, זה כאילו
נהיה נדיר. תראה, אנחנו תמיד מדברים על כאילו, מה, למי צריך את האולסטאר הזה, ומה אומר הזה, ולמה זה שכל ה... למה הגולדן גלאב, שכולם היו גרועים, עשתה איתה הכי פחות גרוע, לא יודע מה, איפשהו, ותמיד אומרים לך, לשחקנים זה משנה. בסופו של דבר, שחקן גומר את הזה, הולך הביתה, יש לו בבית, אני
לא
הייתי...
לא רק זה, ארז, לא רק זה, לא רק זה, אני מכיר את זה מהכדורסל. לשחקנים כשבאים גם בפוטבול כשמגיעים למסע ומתן על החוזה הבא דוקים כמה פעמים היית אולסטאר, כמה פעמים קיבלת גולד גלאב, כמה פעמים היה לך נו היטרים 2-3 בעונה או דברים מהסוג הזה.
זה כמו שתשאל את אייברסון, לא אומר לא לקחתי אליפות, הוא אומר 4 פעמים מלך הסלים. השם האחרון שאני רוצה להעלות, זה באמת הבחור ממיאמי מרלין, סנדי אלקנטרה, הוא פיצ'ר שאני מאוד, להגיד שאני מאוד אוהב, אני לא אוהב, אבל אני אוהב לראות אותו מנצח קבוצות אחרות. לשמחתי הרבה, העונה הזאת הוא היה חצי-חצי מול למץ, אז ככה שגם ראיתי אותו טוב, וגם הוא מהאלה שעולה, הוא יכול לזרוק לך 8 אינינגס בכיף, ואז לרדת ולפנות את הבמה לקלוזר, הוא יש לו יכולות, יש לו קור רוח, שאתה באמת לא רואה אצל הרבה...
אני מניח שהוא היספני, לפי השם.
לגמרי, סנדי אלקנטרה, בהחלט, רכישה מאוד, זה אגב, בלי טרייד של המרלינס, כשהוא עוד היה רוקי או משהו כזה,
מזלי כי רוקי, הם לפעמים מחתים משחקנים בני 16 בקובה או בדומיניקה,
כבר היה, נדמה לי, התחיל לשחק, הוא היה פרוספקט שבדרך לעלות, והם משכו אותו באיזה טרייד, וזכו בלוטו ברמה מטורפת.
זכו בלוטו, אבל כמו מרלינס, כמו מרלינס, זה קבוצה לא עולה ראש
מקום. כן, 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 תשמע.
למרות שיש להם שתי אליפויות, צריך להגיד.
הוא זרק, אתה מסתכל, הוא זרק 20 אינינג יותר מארון נולה, האס של הפיליז. עכשיו, אומר השותף שלי, טוב, זה לא חוכמה, במרלינס, כאילו, יש מישהו אחר, מי תחליף? אתה לא תוריד אותו בשביל הבולפן של המרלינס. מצד שני, אתה אומר, אם הבן אדם מגיע לך לאינינג השביעי, שמיני, 70-80 זריקות, אתה תיתן לו לזרוק את העוד אינינג ועוד אינינג הזה, אבל זה דיון מעניין, האם...
אבל זה לא רק זה, זה גם קבוצות שיש להם הרבה פחות מה להפסיד, זאת אומרת, הם יודעים שהם יקמו את העונה עם 80 הפסדים.
כן, עדיין בעיניי, האיכות, בעיניי, אני חושב, האיכות של סטארטר שמסוגל להוציא מעל 200 אינינגס בעונה, זה משהו שאוקיי, לא במרלינס, אבל זה עדיין משהו שאם אתה מגיע לפלי אוף, זה נכס.
כן, אבל צריך להגיד שהקבוצות הגדולות, הקבוצות עם האספירציות, עם התקציבים, הם פשוט שומרים על הפיצ'רים שלהם, והם סופרים, יש פיץ' קאונט,
כן, בדיוק.
היה סיפור שלם עם קרשו, שממש כמעט בסוף הקריירה שלו, במהלך העונה, היה לו משחק כמעט מושלם, הגיע עם נו היטר לאינינג השביעי או משהו כזה, ודייב רוברטס הוריד אותו, ואז כולם שיחקו את המשחק, כן, רק הניצחון חשוב ופה ושם, אבל כל הפרשנים אמרו, מה אתם עושים? כמה הזדמנויות עוד יהיו לו כאלה? זה הרי היסטוריה, הוא יכול היה להיות...
כן, ואז כאילו, אני זוכר שאחד האוהדים שלהם אמר, לא, לא, אני בעד זה, ואז שזה שבועיים אחרי זה הוא נפצע, אז גם אז הוא אמר, אתה יודע, הוא כבר היית משאיר אותו, נו. מה נרווחת בזה?
אגב, שמעתי שהוא חתם לעוד עונה, אז יכול להיות שזה יום
הפרישה. כן, קרשו הוא כאילו פרי אייג'נט, אבל... הוא לא, הוא יישאר...
לא, הוא לא ילך לשום מקום, אני מדבר על זה שלא פורש בינתיים.
לא, הוא לא פורש, הוא חתם לעונה, אם הוא יסיים אותה, אולי הוא יחתום לעוד אחת, או שהוא יפרוש, הוא פשוט משחק כרגע על כמה שנשאר לו, כשיגמר לו הוא ילך, פציעה או ימאס לו.
גם חתיכת אישיות בייסבול, מאוד מאוד מרשים הבחור.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי, אז זאת הייתה העונה שהייתה, בסופו של דבר, הקבוצה הכי טובה, צריך להגיד,
נכון.
קבוצת הפלייאוף הכי טובה, אתה יודע מה? קבוצת הפלייאוף הכי טובה.
לא, גם הקבוצה שבעונה הייתה הכי טובה.
מבחינת ניצחונות, לא, אוקיי, כמובן לא שהדודג'רס היו, הדודג'רס היו כמות הניצחונות הכי גדולה. הכי הרבה ניצחונות. הדודג'רס
היו טובים כמו האסטרוס, זה לא היה...
כן, זו קבוצה... קבוצה שיש לה הכל, אין מה לעשות.
וגם
הזכיות, זאת אומרת, גם הזכיות האישיות, סך הכל הגיוניות.
אני חושב, כן, לא היו הפתעות, אולי פרנקונה, אנשים ציפו שיהיה המאמן של האוריולס, אבל כאילו, אבל לא, זה לא היה. תראה, אני אגיד רק דבר אחד, אני חושב שמצד אחד, הקבוצות, אני חושב שהרמה הכללית של האמריקן ליג, כממוצע, מלמעלה עד למטה, הייתה גבוהה יותר, בעוד שהרמה של הנשיונל ליג, הקבוצות למעלה היו חזקות מאוד, הקבוצות למטה היו חלשות מאוד. אבל כן, בגלל שהדודג'ר שיחקו מול יותר הנשיונל ליג, הם הצליחו לאסוף יותר ניצחונות. בגדול, האסטרוז היו קבוצה טובה יותר. ראיתי גם את אלה וגם את אלה, ואני אומר שהאסטרוז היו קבוצה טובה יותר.
כן, תרשה לי להגיד פה, לא ראיתי כמה משחקים כמוך, לא מתיימר לשום דבר, אבל לפחות מהספורט סנטר וממדי פעם משחקים שכן ראיתי והכל, הקבוצה שהכי עוררה את הדמיון, הייתה הקבוצה שלך, פיצ'ינג, שני פיצ'רים, הול אוף פיימרס, דגרם ושרזר, מאמן יוצא מהכלל, שחקנים מלהיבים בכל פינה, שחקנים שגם עשו קאמבק, לינדור שבשנה שעברה נראה היה כמו פלופ לא נורמלי, עם אחוז העצום שלו, חזר להיות שחקן, אולי לא באותה רמה שהוא היה בקליבלנד, אבל חוזר לעצמו.
היא אז שנראה כמו פלופ לא נורמלי וחוזר לה, יש משהו בניו יורק שעושה את המוות לשחקנים בעונות הראשונות שלהם, לא יאמן.
כן, כן.
הפיצ'ר הכי, הקלוזר הכי טוב בבייסבול, והבן אדם לא היה מסוגל לסגור את הבית שלו בלי לחטוף הום רן, ושלוש שנות אחרי זה הבן אדם כאילו בלתי חווית.
כן.
פשוט לא להאמין שזה אותו בחור.
תשמע, בייסבול זה באמת...
זה מפתיע, זה מפליא. כאילו, הוא זורק עכשיו כמו שכולנו ידענו שהוא יכול, ואף אחד לא הבין למה. השאלה הגדולה היא באמת מה הולך להיות. תראה, יש המון סימני שאלה. יש לך, קודם כל, ג'אג', לאן הוא ילך?
כן, רק נגיד שאנחנו מדברים עכשיו על מה שהולך לקרות באוף סיזן, זאת אומרת, בחורף שמפריד בין שתי העונות. ואירון ג'אד, שהוא ה-MVP, באמת שבר סיים היסטוריים בעונה הזאת, הוא עכשיו שחקן חופשי, חופשי לגמרי, לא מוגן ולא כלום, הוא יכול לחתום בכל מקום, בשביל כל סכום שיציעו לו, ויציעו לו את הסכומים שיהיו הכי גבוהים באיזשהו ספורט, לדעתי יותר מהפוטבול, מהאחוזים שעכשיו יחתימו, ולהכי הרבה זמן.
אני הולך בפוטבול.
להכי הרבה זמן.
הבן אדם הולך לקבל, לדעתי, באזור...
400 מיליון?
כן, משהו כזה.
זאת אומרת 400 מיליון, זה כמעט חצי מיליארד דולר לשחקן אחד.
ואם זה יהיו היאנקיז, אז הם יצטרכו להוציא על ה-400 מיליון דולר האלה גם עוד איזה כמה עשרות מיליונים, או לך תדע כמה.
לא, זה גם אומר לגבי שאר הרוסטר, זאת אומרת, אם אתה, זה תמיד הרי, גם אם אתה משלם את כל מס המותרות, באיזשהו שלב מגיע איזשהו לימיט. הבנתי שריזו שהגיע בזמנו אחרי שהוא שוחרר, או טרייד משיקגו, חתם, אחרי שוויתר על הארכת החוזה, אז מה שנקרא אופט-אאוט, וחתם, הוא רוצה להישאר. כן, כמו שעושים.
לצורך העניין.
יש להם שחקנים צעירים תחת חוזים, אז הם בסך הכל בסדר.
והאמת, זה הסיפור. כן. למץ, לעומת זאת, יש סימן שאלה ענק בשם ג'קוב דה גרום. הם צריכים ממנו שני... קודם כל, הם בכלל צריכים לדעת אם הוא רוצה לקחת את ההצעה שהם ייתנו לו. אם לא, הם חייבים לדעת את זה עכשיו, כי זה אומר שפתאום מתפנים להם איזה 40 מיליון לעונה.
השאלה, עד כמה הוא יציב מבחינת הבריאות? הוא on and off מהפציעות שלו בקצב.
איך הולך חמשת שלבי ההתמודדות, יש את ההכחשה, יש את הברגנינג, אני כבר בשלב, אני כבר, יש את השלב שאתה אומר לעצמך, טוב, עזוב, זה לא היה אמור, תשמע, לאוהד מץ שראה את הילד הזה, והוא ילד סך הכל, אמנם בן 35, אבל הוא ילד.
מתחילים מאוחר לפעמים.
לא, הוא התחיל ממש מאוחר, זה העניין. מדברים על זה שהוא כאילו התחיל, הוא עלה ב-2015, אני חושב. זאת אומרת שהוא עדיין לו 10 שנים בליגה. הוא היה בקולג' והוא התחיל מאוחר, ועד שבכלל הבינו מה יש להם ביד, וכל זה.
יש כאלה לייט בלומרס, אתה יודע.
כן, היכולת שלו, כשהוא טוב, אני אומר מאז מדוקס, אבל זה כי פשוט להגיד מאז הפיצ'ר הגדול, אתה יודע, הפיצ'ר הגדול האחרון שאני ראיתי בעיניים שלי, אבל באותה מידה יכולתי להגיד מאז קורפקס, כאילו זה משהו שאתה פשוט, שחקנים לא יודעים, לא מצליחים כאילו להבין מה הוא עושה. יש רק אחת, כשהוא גדול הוא זורק כדורים שהיד האנושית לא אמורה להתמודד איתם, וזה אומר שהוא פשוט מפורר לעצמו את כל ה...
בגלל זה אני לא חושב שההשוואה הנכונה היא למדוקס דווקא, כי מדוקס לא היה פאור פיצ'ר, הוא היה...
נכון, 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 נכון.
הוא היה דיסיבינג פיצ'ר, הוא היה כזה שפשוט באמת לא ידעת מה הוא זורק.
נכון, אבל היכולת של דגרם לזרוק את הכדור, את המאה מייל לשעה הזה, ולשים אותו בדיוק במקום שהוא רוצה, ולזרוק את הסליידר הזה שלו, שגם כן נזרק ב-98 מייל, והוא בשנייה האחרונה נופל למטה וכולם מנסים ומפספסים, זה יכולת שאתה, אני אומר, יש לו את הדיוק ואת השועלות הזאת שהייתה למדוקס, עם היכולת באמת לשים את הכדור כמו כוונת איפה שהוא רצה, פלוס היכולת שלו לזרוק כאילו באלגנטיות את הזה.
כן, כן, הוא לא מרגיש כמו קלמנס, הוא לא מרגיש כמו איזה בריאות שזורק כדור חזק.
כן, הוא לא זרק, בשתי העונות האחרונות, הוא לא זרק 30 משחקים, אני חושב שהוא זרק 23 משחקים בשתי העונות האחרונות. אתה לא משלם 30 מיליון דולר, 40 מיליון דולר, בשביל זה.
ואתה לא יודע באיזה מצב הוא יגיע למשחקים שבאמת קובעים.
מצד שני,
איך הוא מגיע לפלייאוף, מה הוא עושה לפלייאוף?
מצד שני, אתה, כולנו יודעים שהמץ ישחררו אותו, והוא ילך לו לאיזה ג'יינט או לאיזה דודג'רס או לאיזה משהו, אם ישקו אותו את מעיין הנאורים, או מה שלא מחזיקים שם, והבן אדם הזה יזרוק לך פרפקט גיים בוורלד סיריז, ויקח את הסייאנג ואת הזה, ואנחנו נאכל את הלב.
אמרת בעצמך, הוא בן 35, והיד מתפוררת, והסיכוי שמשהו כזה יקרה עכשיו, הוא לא כזה גדול, וגם קבוצות חכמות לא יתנו לו לזרוק יותר מ-3-4 אינינגס, אם הוא יהיה ממש טוב.
כן,
חמישה ברור. בשביל לרשום את ה-V הזה, אבל
הדיבור הוא שעוד עונה כזאת ופשוט עושים אותו קלוזר, כאילו לא ייתנו לו לזרוק יותר מיניג אחד.
זה מזכיר את סמולץ, הרי זה מה שקרה איתו,
לגמרי,
אי אפשר היה, הוא לא יכול היה להרחיק כבר את השבעה.
אבל סמולץ זרק 15 שנים לפני זה, בוא נזכיר.
לא, ודאי, אבל שוב, הזמנים הם אחרים.
אני לגמרי, אני בלב שלי, אני אמרתי, אני כבר נפרדתי ממנו לשלום, לא יהיה מאושר ממני אם האיש יחזור לגדולתו ויעשה את זה במץ, ויעלה על הקיר, ויכנס לרולופיים עם הכובע של המץ, אבל בוא נהיה ריאליים, זה לא, אם זה היה קורה, זה כבר היה קורה, בינתיים, המץ, לא, המץ החלום הזה, למץ יש כל הזמן את החלום הזה, אתה יודע, להעמיד מין, אם כבר דיברנו, אז להעמיד מין מדוקס גלווין סמולץ כזה, זה היה חלום אולי עם, עם שרזר ודגרום. ו...
כן, תשמע, 86, 86 היה להם כמה חבילות כאלה, גם, גם בשדה וגם
כן,
בפיצ'ינג.
תשמע, ב-2016 היה לך את הרווי, שאז היה שחקן ענק.
כן,
היה לך
ונועה, את נועה סינדגרד וגרום.
ואת ווילר שעוד היה רוקי, וזה היה, היה, כאילו מדברים על זה שהיה למץ, תמיד הייתה להם, היה להם כאילו בפוטנציה את הרוטציה הכי טובה בעולם, אבל הפוטנציה הזאת אף פעם לא מתממשת. אז כאלה שישלחו אותו, שיחתימו את ורלנדר בכסף שמתפנה, יהיה לנו נפתח בית אבות ברוטציה, ו...
נראה לך שוורלנדר עכשיו יבוא לניו יורק? לא יודע.
תשמע, על שרזר אמרו שהוא יבוא לניו יורק והוא בא.
נכון, אבל הוא היה קודם, הוא עשה את הסיבוב בוושינגטון קודם, זאת אומרת, אתה יודע, זו תחנה לא, שלא הייתה הגיונית to begin with. לא יודע. השאלה הגדולה היא באמת, ג'אג', יש סיכוי שהיאנקיס לא יחתים אותו, לדעתך?
ברור. תראה, קודם כל, מה זה סיכוי? יש, השאלה היא, בסופו של דבר, הוא הולך לקבל, בסופו של דבר, אני אבוא קבוצה א' ותגיד לו, אני נותנת לך 45 מיליון דולר לעונה, והקבוצה השנייה אומרת לו, אני נותנת לך, לא יודע מה, 40 יותר, ונותנת לך את זה לעוד, נוסיפה לך עוד עונה, אם אתה סעיף זה וסעיף זה, ואז נשאל את השאלה, האם הוא הולך לתת, זאת לא תהיה הנחת ג'יטר, חס וחלילה, אבל עדיין, בסופו של דבר הוא יקבל...
קשמן הולך עם הדבר הזה שנקרא דרך ג'יטר על הראש, שכמעט גמר לו את הקריירה לפני, כמה זה כבר? 15 שנה, כן. או יותר, ולג'יטר לא בטוח שהגיע מה שהוא קיבל אז, מבחינת המשחק, אבל מבחינת הסמל, הוא פשוט היה חייב לתת לו את זה, ובמקרה של ג'אג' יכולת אולי כן, סמל זה לא ג'יטר, זאת אומרת, יש פה טרייד אוף לא, מאוד לא. מעניין.
אם הוא היה, תראה, זה גם דור אחר, זה עולם אחר, זה לא, אין פה, אין לך, זה לא ג'יטר שהיה מגיל 18, מהעונה הראשונה שלו בקבוצה, היה נובח על שחקנים כפול ממנו בגול ובגודל ובמשכורת ובגיל. ג'אג' הוא כוכב, והוא ינקי, והוא סמל, וזה לא, שוב, לא סמל כמו, לא את בן טובים או משהו כזה. הוא יקבל מהיאנקיז הצעה שאחת הקבוצות, כנראה הג'יינטס, תעבור. ואז הוא יצטרך להחליט האם הוא מעדיף, והוא לוס אנג'לסי, אני חושב הוא מקליפורניה במקור, אז תמיד יש את הקטע הזה של לחזור הביתה, הוא יצטרך להחליט האם הוא מוכן לקבל, בוא נאמר ככה, הוא יצטרך להחליט האם הוא מוכן שניניו אולי יצטרכו לעבוד למחייתם,
אף אחד בשושלות האלה לא, אלא אם כן הם יהיו, אתה יודע, ברקלי או פיפן
ששרפו את הכסף
בכל מיני צורות, או רודמן.
גם יעשו את זה כל מיני, תשמע, גם הרי יש גם עניין שלפעמים החלוקה, באים ואומרים לו, אני נותן לך יותר כסף אפ פרונט ופחות אחר כך.
השאלה אם זה, אם הדיון הוא על המיליון, על האקס למיליון האחרון או מה שלא יהיה, או של האנקיז יש הדסטארט פה. זאת אומרת שיש להם יתרון מובנה, כמו שג'יטר אמר, בסופו של דבר הכסף לא מה ששכנע אותו. זאת אומרת, לא שכנע אותו ולא שכנע את קשמן. זאת אומרת, בסופו של דבר היה ברור שזה, that's what went to be. ופה,
תראה, זה שאלה שמעניינת אותי מאוד, כי למשל, אם אני שואל על דגרם, אני בטוח שדגרם ילך, ירצה את העוד אקסטרה מיליון, ירצה את העוד אקסטרה...
הוא לא סמל קלאסי כמו אחרים, צריך להגיד.
אני אתן לך דוגמה הפוכה, דיאז, אדווין דיאז, היה פרי אייג'נט, הלך לסוכן שלו, אמר לו, אני רוצה להיות בניו יורק, תוציא מה שאתה יכול. הוא חתם, הוא לא היה פרי אג'נט למעשה, הפרי אג'נט, הוא חתם יומיים לפני שהפרי אג'נט נכנס לטוקט, כלומר, הוא יכל לחכות עוד שבוע ולסחות...
הוא אפילו לא בחם את השוק, מה שאתה אומר.
כן, עכשיו, הוא עדיין קיבל את החוזה הכי גדול לקלוזר, לרליבר בהיסטוריה, ומגיע, אבל הוא יכל לסחות עוד 4-5 מיליון, יכל. אז עכשיו, הוא...
זה תמיד השיקול הזה... האם אני רוצה להיות ינקי פור לייף, או לא יודע, ג'יינט פור לייף, ודברים מהסוג הזה.
אני מאמין שג'אג', אם זה באמת יהיה עניין של מיליון לפה, מיליון לשם, יישאר בינקיז.
מה עם המץ? היה דיבור.
הבנתי שיש איזשהו הסכם,
בין הבעלים?
בין הבעלים לבין זה, לבין ארון ג'אג' אמר שאם הוא יעבור למץ, הוא יודע שהוא ימצא סוס במיטה, אני לא יודע מה היה שם. לא, תשמע, הם לא הספיקו, כאילו מישהו הדליף שהם בכלל דיברו כשעוד היה, כשעוד לא, כשעוד ביומיים לפני, ואז הליגה אומרת, אנחנו נחקור אתכם, ואז כולם אמרו, אוקיי, אנחנו כנראה, אתה כנראה לא תהיה, למרות ש...
אתה אומר, מישהו יהיה בסעיף הטמפרינג הידוע.
בדיוק, וכנראה שכולם החליטו שאוקיי, הבנו, בואו, תוריד הילוך, למה...
אז זה בגדול בין ניו יורק, שנניח 70%, 80% הסבירות שזה ילך לשם, לבין הג'יינט, שזה מה שנקרא בקצה השני של היבשת.
ההרגשה היא שהדודג'רס פשוט לא יכולים להחתים אותו, אלא אם כן, כאילו, אם הדודג'רס יחתימו אותו, אז הוא יעלה להם עוד 150 מיליון ככה בכיף, כאילו, רק על ההחתמה.
כן, גם לא בטוח מבחינת המבנה של הקבוצה, יש להם קבוצה די שלמה.
כן, אבל בלינג'ר כבר לא מתפקד 4-5 שנים, בכיף הם היו יזרקו אותו, כאילו, עם כל הכבוד לילד, אין להם סנטימנטים. בכלל יהיה מעניין מה יהיה עם הדודג'רס, מתפנים להם כמה מקומות, ריי טרנר נהיה פרי אייג'נט, שאמור להיות, אמור להיות השורטסטופ שלהם להרבה לתקופה ארוכה, אבל פרי אייג'נסי התחיל לפני שבוע שעבר.
הבנתי,
כן, גם כל השחקנים שקיבלו כל מיני הצעות משוות ודברים כאלה, לא ניכנס לזה, אז הם גם חוץ משתיים כולם, זאת אומרת, כל מי שיכל יכל, כל מי שהיה לו סעיף opt-out, כלומר, השוק פתוח, יש שמות מאוד איכותיים, ויש כמה שמות, אתה יודע, למשל, יש ווילסון קונטררס, שהוא הקצ'ר היחיד ההתקפי ברמה הגבוהה בכל הזה, יש לך איזה 10 שורטסטופים וקצ'ר אחד. זאת אומרת שהוא כאילו, איך אומרים, יושב בבית וכולם עומדים אצלו בתור, מי שצריך קצ'ר.
תשמע, אני חושב שעברנו על רוב הדברים המעניינים.
אני אגיד רק עוד משהו. דווקא במובן הזה אני חושב שאנחנו, החוזים מתחילים להיות כאלה, ש... קבוצות גדולות מתחילות להסתכל דווקא, אני חושב שמה שהאסטרוס עשו מתחיל להיראות להרבה קבוצות, כמו גם אלה שהיו רגילות לקנות ולא לגדל, אתה מתחיל להבין שזה שבמקום לשלם הון תועפות לכל מיני שחקנים, לשלוח אותם לטווינס, לשלוח אותם לטייגרס, לשלוח אותם לבלו ג'ייז, לטורונטו, ולהעלות מין ג'רמי פניה כזה, שלא רק שהוא אולי הוא לא שחקן גדול כמו זה שהלך, אז זה לא מניבול כמו אוקלנד, אוקיי? אתה לא מביא שני
לא,
שחקנים.
לא, אוקלנד גם אין אספירציות, נכון, נכון שפעם...
אבל אתה מביא שחקן שמצד אחד הוא מספיק טוב הגנתית, אולי כמו זה שהוא מחליף, התקפית, הוא משתלב בקבוצה, ותפו, יכול לתפוס לך היום, יכול לתפוס לך נגיד פלייאוף טוב, ולקחת MVP של הוורלד סיריז.
כן, כן, לא נעים להגיד, אבל גם היאנקיז כבר כמה שנים שמגדלים לא מעט שחקנים, מה שנקרא בפארם סיסטם שלהם, הם כל פעם עולים שחקנים מאוד מאוד צעירים
שעושים, והחתמות הזרות, כל מיני שחקנים שאתה יכול להחתים כפרי אייג'נט מהרפובליקה הדומיניקנית וכאלה, שאתה מחתים אותם תמורת שני כלבים ועז, ואחרי זה הבן אדם עולה וזורק לך נו איטר בוורלד סיריז, ו... אנחנו נראה, עדיין תמיד יהיו החתמות גדולות, אבל אני צופש...
מזכיר לי את סיפור אל דוקה, אל דוקה ואחיו.
כן, בעונה, הסיפור הגדול של ארבע, חמש שנות הבאות, דווקא הולך להיות ההחתמות הקטנות. הרבה מאוד שחקנים שיועלו, ישחקו את הארבע, חמש עונות שלהם, או חמש, שש, ויעברו הלאה. זה בעיניי הולך להיות אחד ה... מי שתשכיל לבנות לעצמה את הפארם האלה, תדבר מאוד גבוה, עיין ערך האסטרוס.
כן, אתה יודע, אבל יש קבוצות שזה עובד להן.
כן.
עובדה, עיין ערך האסטרוס, ויש כאלה שאתה יודע, מגיעים לשוקט ולא תמיד שותים את ה...
כן, ויש כאלה שעדיין חושבים שאפשר לקנות אליפות בבייסבול, והריינג'רס גם בעונה הבאה לא יעשו את זה.
תשמע, כמו שאמרנו, דיברנו על זה הרבה, על אחוזים והכל, האונרס, שזה כמובן כמעט תמיד לא הנכס היחיד שלהם, באמריקה, ואנחנו רואים עכשיו מה קורה עם כל מיני פסיכים ופסיכופטים, עם יותר מדי כסף, שעושים דברים כל כך שונים ומשונים, שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, וואו, הם קנו ולא הצליחו, מי אמר שלא הצליחו? אולי הכרטיסים כיסו את זה, אולי האנדורסמנט כיסה את זה, אולי החסויות, אולי המרג'נדייז, אולי אני לא יודע מה הקרקס שיש, לא יודע כמה רואים בשנה במדיסון סקוור
גארדן. בוא נחזור לניקס, תפתח טבלה, תראה מי הקבוצה שהרוויחה הכי הרבה. הניו יורק ניקס.
יותר מזה, מי הקבוצה ששמעה הכי הרבה. מי הקבוצות שערך השוק שלהם הכי גבוה. זה לא הקבוצות שלוחות עדיפות. למרות שבמקרה של קונזס סטייט זה קצת התאזן בכמה שנים האחרונות, אבל שוב בגלל עסקים.
כמה אליפויות הם היו צריכים בשביל הדבר הזה?
לא, איזה סוג של בעלים ומה הוא עשה ב3-4 שנים.
אבל הניו יורק ניקס, הניו יורק בסופו של דבר אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, יש לך במרכאות, האם הספורט האמריקאי הולך להיות... הניו יורק ניקס, פניו יהיו כפני הניו יורק ניקס, או פניו יהיו כפני הגולדן סטייט. והפחד הגדול הוא שהניו יורק ניקס המשיכו לקחת את הכסף, האליפות תלך לכל מיני מילווקי בקס, קבוצות קטנות כאלה, הם התחרו.
ועל מה הניקס, לא MSG, על מה הניקס עושים את הכסף הגדול? מכל הפעמים שמייקל ג'ורדן ביקר במדיסון סקוור גארדן, ורג'י מילר ביקר בזה, ועכשיו יאניס, וסטף קרי, זאת אומרת, הנה, איפה קרי שעבר את שיא השלשות של כל הזמנים? במדיסון סקוור גארדן, איך לא? איך לא?
אפילו הוא יכל אפילו משחק קודם, והתראה...
לא, לא, זה היה כאילו מכוון, הביאו את ריי אלן, והביאו את רג'י מילר, ועשו את הרם שלם במקה. למרות שהמקה הזה כבר מתפורר, כבר מזמן היו צריכים לנות שם עולם חדש, אבל זה לא משנה.
הרעיון הוא שכאילו הקבוצות הקטנות ישחקו לפנינו, והקבוצות הגדולות ישתו את הכסף, או שיבואו לך כל מיני, ובמובן הזה, אתה יודע, האסטרוס זה סוג של...
In between.
בדיוק.
כן, זה לא השוק הכי גדול בטקסס. זאת אומרת, זה השוק השלישי.
שני.
שני, כן, שני הכי דאז. נכון, סן אנטוניו הרבה יותר קטנים. ושלא לדבר על אוסטין אלה, אבל...
בטקסס הכל גדול.
הוא גדול, אבל הוא גם מאוד מפוזר. הוא לא בהכרח החוף המזרחי, זה בנוי
אחר.
בסדר גמור. ארז, כרגיל, יכולנו לדבר ככה שעות.
לגמרי.
ואני מתנצל על זה שמדי פעם שאלתי שאלות טיפשיות וקבעתי דברים שלא הייתי בטוח בהם, אבל בשביל זה אתה פה לתקן אותי. תמיד צריך לדבר עם מומחה שמבין בדברים האלה יותר.
מה אני
מספיק
אומר לך?
מספיק טעינו בפוליטיקה, אתה יודע.
עזוב, השותף שלי לפודקאסט, יש לו בן דוד, יש לו אחיין, בחור בן 20 ומשהו. בן 20 ומשהו, יושב שם, והוא כזה, כן, אתה יודע, שולף לך מספרים ונתונים, תשמע, אין מה
זה
לעשות.
בשיחות שלי עם ציפי שמילוביץ' של ה-NBA, תמיד אמרתי, אנחנו מדברים על רגש. אמרתי לה, אין שינו סיכוי שנתחרה בעכברים האלה, הצעירים שקוראים כל גיק וכל שטות. עזוב את הנתונים הסטטיסטיים, בטרנדים של הטוויטר, באינסטגרם, מי אמר מה באיזה הקשר, מי אוהד איזה זמר, מי קניה ווסט ומי אני לא יודע מי. זאת אומרת, אני לא שם, אני אוהב את המשחק, אני בא מהספורט עצמו.
זה כאילו, אתה חצי שנה, אתה פשוט בזה, אתה חוזר הביתה משחק, אתה חוזר הביתה משחק, לפעמים יש ריינאוט, ואז אתה חוטף שניים יום למחרת, ואז מגיע אוקטובר, ואני תמיד אומר, אוקטובר אני פשוט על כדורים, מהבוקר עד הערב רק משחקים אחרי משחקים בכל דקה שיש, ואז נהיה פגרה.
ארז שץ, היה כיף כרגיל,
בכיף,
תודה, נתראה
בכיף,
בשמחות.
בכיף, נהדר
יאללה, ביי.
אותו. ביי.